השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. יופי, אז היום אנחנו נדבר על הכולנו, על קצת על האחדות, ועל ידי זה אנחנו הופכים להיות אור איתן ומגרשים את החושך. ובטח בזמן במציאות כמו שלנו וסביבה כמו שלנו, כדי שנרגיש את האור, כדי ש... כפי שנאמר בכתובים, נר השם נשמת אדם, כדי שהנר הזה, השלהבת הזו, תידלק, אין זה תלוי, אלא בי. אלא בי. להדליק את השלבת, כמו שהמשפט המפורסם הזה אומר, שלא כל הדברים בחיי הם תחת השליטה שלי. בדרך כלל לא. וכשזה קורה, אתה יכול לעשות מזה tragedy or a party. אתה יכול לעשות מזה טרגדיה, זה לא בשליטתי, זה קורה, זה בא לי, או שאני יכול לעשות מזה מסיבה. כלומר, מה זה מסיבה? להאיר את החושך הזה. והיום אנחנו נמצאים ביום שהוא בעצם סוף החנוכה. וסוף החנוכה נקרא, וזאת חנוכה, האור שלה הכי גבוה לדעתי, 8 נרות, ובטח נמצא לזה מקומות גם בכתובים, כי בחג הזה אנחנו, בסוף החג הזה, עכשיו של החנוכה, אנחנו מדליקים 8 נרות. ולא רק 8 נרות אנחנו מדליקים, ברוכים הבאים. אנחנו גם כן קוראים את כל הפרשיות, את כל חנוכת, וזאת חנוכה, חנוכת המזבח. אנחנו קוראים על חנוכת המזבח בבית המקדש, שבהם 12 נשיאים מגיעים, וכולם מעלים את אותה, עושים את אותה עבודה. אתה קורא הפרשייה, כל אחד כמה כפות וכמה מזלגות, וכולם יחד וצברו, וכשאתה קולט את כל המסה הזאת שנצברה, אמנם בגשמיות של זהב ופריטים יקרים, אבל אתה מרגיש שם גם את האחדות. וכשכל 12 הנשיאים יחד עשו את העבודה שלהם, וכולם הביאו יחד, אז משה נכנס אלו אל מועד, והכל מדבר אליו. כלומר, ביום השמיני, הבורא מתגלה לעם ישראל. ביום השמיני, היום, כן, היום שעברנו. אז כלומר, האור שנמצא כאן הוא אור מאוד חזק, והוא אור מאוד חזק של אחדות. והעניין הזה של אחדות, זה נשמע אולי קלישאה, אבל להיות באחדות, והיגיעה להשתדל להיות באחדות, זהו העבודה מגרשת את החושך שדיברנו עליו. באנו חושך לגרש. כלומר, העבודה וההתייגעות שלי והמאמצים שלי לגעת ביכולת הזו, באותה מידה שמאפשרת לי להיות באחדות. והיום אנחנו נדבר על עבודת המידות, לא לפני שנפתח בסיפור ניסי נפלא על חג החנוכה, סיפור אמיתי שקרה בפרק ברגן בלזן, גם שם גירשו את החושך, מחנות הריכוז. סיפור אמיתי ומרתק, שממש מה שנקרא, בכמה וכמה מקומות בחג הזה סיפרתי אותו. ואת השיעור נקדיש בעזרת השם לבת זוגתי היקרה, דקלה כרמית, בת יהודית היולדת לביתה רבקה יהודית, בת דקלה. ברוך השם, נר ראשון של חנוכה, נולדה לי בת. וכן, בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מה זה כישרוני ויצירתי ברמות שאי אפשר לתאר בכלל, וברוך השם, באמת תודות לה אנחנו כאן, ולבת אל בת מדלן, לא עלינו, בניתוח קיסרי, נוצר זיהום בגלל חוסר אנרגיה, חוסר היגיינה, של בית הרפואה שם, בעזרת השם שתשמע בשורות טובות. וכן לחיילים שלנו שנפגעו בתקרית, ישנו חייל יקיר בן משהו פצוע קשה, שבעזרת השם השיעור יוקדש גם לו לרפואתם המלאה. מרדכי בן שושנה. רפואה שלמה בעזרת השם. משפחת שפיצר, זוג יקר, אבל מאוד פשוט, חי על גבול העוני. חיכו 10 שנים לילדים. 10 שנים מחכים לילדים ואין ישוע. אבל כשכבר הגיע, זה היה מין נס רפואי כזה. 5 במכה. 5 ילדים במכה. אם לפני הילדים היה להם קשה לחיות מבחינה כלכלית, מה קרה כשבאו הילדים? אז זה עוד יותר פתאום המסע. וכמובן, אנחנו מאמינים למאמינים, שעם כל ילד מגיע הרווחה והכלכלה, אבל בתכלס, תחשבו זוג שמאוד מתקשה כרגע למצוא את עצמו, 10 שנים חכה לילדים, וכשבלים ברוך השם, סמכו 5 ילדים, רק שהתחילו להיכנס אל תוך כלכלת היום ולשגרה, זה היה ממש לא פשוט. גברת גורדון ששמעה דרך סיפורים ושמועות בקהילה שמחפשים תמיכה למשפחה שצריכה עזרה, גברת גורדון הייתה אישה מאוד מאוד עמידה, שחיה כמה בלוקים מהם, והחליטה ברוך השם לאמץ את המשפחה הזו ולעזור להם. ככה מדי חודש וחודשו הייתה תורמת להם לכלכלה, וברוך השם ביד מספיקה שיחיו בכבוד. לא רחוק מהלידה באה גברת גורדון לבקר את האישה היולדת עם 5 הילדים. דופקת בדלת, נכנסת, אומרת שלום, מה נשמע, מציגה את עצמה, כולם מתרגשים, שבים אותה לקוסטי, מסתכלת על תמונה בקיר ומתעלפת. מסתכלת על תמונה בקיר ומתעלפת. לא היה אפשר להעיר אותה, אמבולנסים מפנים אותה לבית הרפואה, אחרי שהיא מתאוששת, באה יולדת של 5 עם 5 ילדים לבקר את גברת גורדון בבית הרפואה. ושואלת אותה, מה קרה? מה העניין? מה גרם לך? היא אומרת, תשמעי, אני רוצה לספר לך סיפור. את מוכנה רק להגיד לי מי זו שהייתה בתמונה? אז היא אומרת, זו סבתי. אחרי הבאים, זו סבתי. אז היא אומרת לה, אוקיי, אני רוצה לספר לך סיפור. וככה הולך הסיפור. זהו ימי החנוכה במחנה הריכוז ברגן בלזן, מלחמת העולם השנייה, והייתה שם קבוצת נערות בני 12 ל-16 בערך, 5 נערות שהחליטו שאת חג החנוכה הם לא מפספסים והם רוצים להדליק חנוכיה, מנורה. רק מה, בטח אמצעים לא היו להם. והיו דינים מאוד קשים וגזרות מאוד קשות על ביצוע יהדות באותו זמן, כלומר, מי שהיה יכול לבצע איזושהי מצווה, היכול להתלות לרעבה או להרג, אבל הם מחליטות שהם לוקחים את הסיכון. הקצבת אוכל שלהם הייתה קוביית מרגרינה ביום וחצי תפוח אדמה חי, שתבינו. כמה זמן עוד לפני החנוכה, כל אחת חסכה את קוביית המרגרינה שלה, נתנה אותה לטובת הדלקת הנרות, פרמו את החוטים מהבגדים היוטה כנראה שהיו להם, ורק מה היה חסר להם? זה כלי כדי לשים את הקוביית מרגרינה. מה הם הבינו? שמפה לכאן, שגודה, מצאו שהם יכולים לעשות את זה עם קליפות תפוחי אדמה. רק איפה יש להם קליפות תפוחי אדמה? במחסן המטבח. מהר מאוד הם מתכננות פלישה למחסן המטבח, כשהם יודעים שהם יתפסו, זה יכול לעלות להם בחייהם. הם לא מוותרים אפילו לרגע. פורצים למחסן, אבל לא עלינו נתפסו. הגרמנים החליטו לתלות את כל 5 בנות כמשפט ראווה לדברים שבל יעשו אצלנו במחנה. טוב, הם שמעו את הגזר דין שלהם, והם תכננו ללכת לבחורה צעירה. שהייתה במחנה הריכוז, אבל זכתה ליחס יותר טוב משאר כל היהודים. עשו לה בקתה קטנה, שממש בפעתי המחנה ריכוז, ושם הנערה הצעירה הזאת הייתה חיה, והנערות החליטו להתגנב ולנסות לבקש את עזרתה, כי היה לה יחס מיוחד מצד הגרמנים. מה הייתה העבודה שלה? מתורגמנית. היא הייתה מתרגמת גרמנית, צרפתית ואנגלית, היא הייתה ידעת את שלושת השפות, והיא הייתה מתרגמת. מה היא הייתה עושה, מה היה התפקיד שלה? להזין לרשתות הרדיו של האויב ולראות מה קורה שם, האם יש דיווחים, מה הם מדווחים, מה קורה אצל האויב כביכול. היו פגיעות פה, היו פגיעות כאן, מה הלך הרוח? ולכן היא זכתה למין פריבילגיה. הם התגנבו אליה עם חשיכה, עם לילה. וכשהם הגיעו לבקתה, הם שם פתאום כל שער. הם התקרבו, היא הייתה בחצר, והדליקה שמה נרות חנוכה. ושרה מאוס צור ישועתי. כשהבחורה הצעירה ראתה את החמש בנות, היא צעקה עליהם, מה אתם עושות כאן? מה יש לכם לעשות כאן? צאו מכאן. אני לא רוצה לשמוע מכם, אני לא רוצה לראות אתכם. לא, את חייבת לעזור לנו, את לא מבינה, גזר דין, הוא ככה וככה. אין לי שום עניין איתכם, אופו מכאן. גירשה אותם. למחרת בבוקר, משפט הרעבה מתחיל, כל אנשי מחנה הריכוז הוזמנו, הבנות, חמש בנות, נעמדות על כיסאות קטנים, כשחבל תליה לגרונם. החבל כבר מונח עליהם. אפשר לתאר את המתח, את החרדה, את הדאגה. הרי לזכות מצווה הם הלכו, והם פנו ליהודיה אחרת שגירשה אותם. ממש חושך אמיתי. ממש לפני ההוראה של המפקד, כנראה לבעוט בכיסאות, היא פורצת בדהירה אל תוך כל ההתקהלות, מהנערה המתורגמנית, ניגשת לאוזן של המפקד ולוחשת לו כמה דברים. המפקד מסתכל עליה בצורה, ככה זה אומר, ככה, בצורה כזאת יצבנית, כאילו ממהן לקבל את המסר, והיא מנסה לשכנע אותה, לשכנע אותו, ויותר מאוחר היא מספרת, שמה היא מסרה, שכנראה הצרפתים והאנגלים מתכננים פלישה לאזור. כשהם שמעו את זה, חייבים להיערך בהתאם. אז הפסיקו את משפט הרעבה, את התליה, הורידו את החבל תליה מעליהם, והחזירו אותם, ואנחנו נטפל בכם אחרי זה. שלוש שבועות אחרי זה נכבשה גרמניה, על ידי אמריקה. והמשפט לא יצא לאור. כל חיי אני הייתי אחת, אומרת גברת גורדון, בבית הרפואה, שהרי התעלפה כשנכנסה למשפחה שלה היא עוזרת, נותנת לה צדקה. היא אומרת לה, כל חיי, היא אומרת ליולדת שילדה חמש, אחרי 10 שנים שהיא לא ילדה, לילדה פתאום 5, לאותה יולדת שילדה את החמישייה, פונף, פרפונף, זה שם הסיפור. 5 בעד 5. פונף, פרפונף. מה היא מספרת? אני מחפשת את סבתך כל חיי כדי להודות לה על מה שהיא עשתה. הרי החבל תליה היה לגרוני ולא מצאתיה. כשנכנסתי הביתה אלייך וראיתי את התמונה על הקיר, ראיתי אותה. ישר התעלפתי. איזה סיפור. הוא לא נגמר. עכשיו אומרת היולדת, אני רוצה להגיד לך משהו. אמי באה אליי לילה לפני הלידה ואמרה לי, אל תדאגי. פונף פר פונף. 5 בעד 5. פשוט זה בקפקזית, אני לא אומרת קפקזית, אני מתרגל. זה ביידיש. אני לא יודע אם אני אומר את המבטא נכון. להודות וללל, להודות וללל, לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, איי איי איי, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. אז זה הסיפור המרתק, שמה שאנחנו רואים, ש... אם ניכנס לתוך הסיפור הזה, נראה דבר מאוד מעניין. אחד הרגעים שלי היו מאוד קשים כשהסתכלתי בסיפור הזה, זה כשהיא באה, כשהחמש בנות באו לבחורה הצעירה וביקשו את עזרתם, איך היא התייחסה אליהם? ממש לא יפה, למה? גירשה אותם, אמרו, לכו מכאן, אין לי שום דבר עניין איתכם. איזה הרגשה זו, אם לרגע אנחנו מדמים את כל הסיטואציה, אתם יכולים להרגיש את החמש בנות האלה, מרגישות חבל תלייה לגרונם, הם הולכים להרג, הם באים ליהודיה, חברה, כביכול יהודיה, מאותו עם, בקשת לעזרה, ומה היא מקבלת? מה היא מקבלות לפנים? מה סתירת לחי? ועל מה דיברנו? מבחינת השמונה, בחינת האחדות, 12 הנשיאים, חוויה של אחדות, אור האחדות, מישהו רואה כאן אחדות? באותו רגע לא, אבל מה היא עשתה? היא עשתה תיקון. ומה התגלה בה? פנימיותו של כל יהודי. פנימיותו של כל יהודי וסוד ההצלחה. בשלב הראשון היא פעלה בתוך אוטומט, היא ידעה שהם עשו מעשה אסור, ובפשוט היא אמרה, אתן חייבות, זה עניין שלכם, אני לא רוצה להתעסק עם זה, אני לא מתעסקת עם זה, זה בעיה שלכם, אתם יצרתם את החובה הזו, אתם יצרתם פה דבר שאתם חייבים לקבל עליו את הדין, זה עניין שלכם. רק מה היא עשתה? מה התגלה באותה יהודיה, אותו זיקה, הפנימיות הזאת של האחדות, הפנימיות שלה, ואז אמרה, היא לא יכולה, לא רק שהיא לא יכולה, אלא יוצרת דבר שעלה לה בחייה. לכן היא הייתה זכאית, כנראה כששמעה את התפילות של בני הזוג, לבקש 5 בעד 5. אני, כמו שהצלתי 5, הבורא, אני רוצה 5 בעדיהם. זה מה שמסתבר להבין, על פי פשט. אבל הדבר היפה שהיא עשתה, כלומר, מה הביא לכך שהבורא כל כך שמר לה את הזכות? ושראינו הרבה סיפורים בתורה כאלה, והרבה סיפורי צדיקים, שמה היא עשתה? היא התגברה, ואף על פי שהן היו חייבות מצד הדין, והיא לא חייבת להסתכן בעדן, מה התגלה בה? כוח האחדות, כלומר, הם משלי. הם המשפחה שלי. וברגע שהדבר הזה התגלה, הזכויות של זה אחרי זה השתלשלו. אבל כדי להיות במקום כזה, נדרשת עבודה על המידות לא פשוטה. ואיזה עבודה נדרשת כאן לדעתכם, ממה שאתם שומעים ממני? מה היה פה, אם הם יצאו חייבות, מה היא בעצם עשתה? היא סיכנה את עצמה למרות שהיא לא... הייתה חייבת, אז כלומר היא סיכנה את עצמה, מה התגלה בה? אבל תחשבו בתוך המסע בראש שלה, מה עובר אצל אותה בחורה צעירה, שהיא מתורגמנית והחיים אצלה הכל בסדר, ופתאום באה עליה כזה תיק, והיא מסתכלת על התיק הזה, ועל פי דין מה? 5 בנות חייבות, חייבות או לא חייבות? חייבות! לאיזה יכולת הם התקשרו? לאיזו מידה בפנים הם התקשרו? זה מאוד קרוב לחנוכה. הבחורה עצמה, לאיזה מידה בתוכך שהיא הפכה את הדין, מה היא עשתה שם? הרי היא הייתה בדין, התגלו אצלה מה? התגלו אצלה הרחמים. והיא הפכה את מידת הדין לרחמים, איזה סוג של עבודה היא עשתה? שזה פנימיותו של יהודי. ועל ידי העבודה הזו, מתגלית לנו ההצלחה בחיים, השפע. וכשאני מדבר על הצלחה בחיים, שפע בחיים, זה בכל מערכות היחסים שלנו. הן כלכלית, הן בריאותית, הן זוגיות. לראות בכל פועל מעשה ידינו נחת, איזון. מי לא היה רוצה? לפעמים אבל השפע הזה מחכה לנו בשמיים והוא רוצה לרדת, ואנחנו מבלי לשים לב מונעים מהשפע הזה להתחבר איתנו. כלומר, תחשבו שכמו אנחנו צינור, ורק את הרצון שלה אנחנו צריכים לתקן. ואנחנו... צריך להיווצר, כלומר, הצינור נוצר כשהרצון הוא בריא ונכון. מה בעצם זה סוד ההצלחה? מה נדרש מאיתנו לעשות בכדי שהשפע הזה ירד אלינו? וכשאנחנו מתאמצים בעבודה הזו, אז מתגלה כוח האחדות. באיזה יכולת, באיזו מידה עלינו לגעת? הענווה, ביטול עצמי, כל זה יפה, אבל אני רוצה לרדת מאחר ואנחנו כאן ואנחנו רוצים מאוד לקחת ולשאוב מתורת ישראל, מהעילה של תורת ישראל, זה גם ההתפתחות האישית שלנו, עבודת המידות. ואנחנו רואים שהבחורה עשתה עבודה חזקה עם עצמה ולשם אני חוזר. אם היא ראתה שהן חייבות, מה היא עשתה? אתם זוכרים את המידה הזאת שקיימת בנו? הגומל לחייבים טובות. מתי אנחנו אומרים את זה? מתי אנחנו מתפללים הרבה? מתי אנחנו מזכירים את זה? שהבורא גומל לחייבים טובות. מה זה אומר? ברכת הגומל, מה זה הגומל לחייבים טובות, לגמול לחייבים טוב? כלומר, אני מבחינת זה שנזרם אליי כל רגע ורגע שפע אלוקי שמחיה אותי, שמקיים אותי, אני לוקח את האנרגיה, את החיות הזו, ויש לי את הבחירה לשים את החיות הזו איכן שאני רוצה. זה יכול להיות פעם בסנוקר, פעם בעצבים, זה יכול להיות מול ספר טוב, תורה, עזרה לזולת. אני לוקח את החיות הזאת ושם אותה או פה או כאן. בכל מקרה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיות. נותן לנו חיות. הוא מחיה אותנו? מחיה אותנו. העולם נברא כל רגע ורגע מחדש. מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. אז כל רגע הוא נותן לנו חיות לבחור לאן לקחת את החיות הזאת, לקחת את השפע הזה שזורם אלינו ומהווה אותנו כל רגע ורגע, ולפעמים אני חייב, כי לפעמים איפה אני שותל את כל האנרגיה שלי, את כל המהות שלי, את כל המחשבות שלי, את כל הדיבורים שלי, את כל המעשים שלי? האם הם נמצאים בחלקות טובות? בוא נאמר ככה. האם הם נמצאים באור או בחושך? לא תמיד באור. לכן אנחנו אומרים, הגומל לחייבים טובות. ואנחנו מברכים על זה. מה עשתה אותה בחורה צעירה? כשאותן חמש בנות באו וצעקו, מה אתם רוצים ממני? אתם הדלקתם? אתם יודעים שיש פה דין, אסור להדליק. למה אתם הסתבכתם? זה לא שלי. אתם חייבות, עכשיו תשלמו את הדין. איזה עבודה היא עושה עם עצמה? הגומלת לחייבים טובות. מי עשה את זה עכשיו? בזמן שבו אנחנו נמצאים. מאיפה קיבלנו את התכונה הזאת, את המידה הזאת? איך אנחנו יודעים שהיא קיימת בנו? לפני שננסה לגעת בה ולעבוד איתה, אנחנו צריכים דבר ראשון להאמין שהיא קיימת בנו. יש בנו את היכולת לגמול לחייבים טובות? יפה, צדק, זה ועוד איך פעם יוסף אבינו. יוסף אבינו זה ממש ככה, כמו שנאמר, נוהג כצון יוסף. נוהג כצון יוסף. ומי אלה יוסף? בני ישראל. ומה עשה יוסף? ויחלקל יוסף את אבי וגומר. ואת אחיו ואת כל בית אביו. כלומר, מה עושה יוסף? אף על פי שהשבטים עשו איתו רעה, מה? אתה רואה פה מה זה סיפורי המקרא, כלומר זה סיפורי צדיקים, להבין מה זה צדיק. ואמר כולם צדיקים. אז דבר ראשון חייבים להבין שכוח זה העניק יוסף לכל יהודי בכל הדורות, לכן אנחנו נקראים גם כן על שמו. יוסף העניק כוח זה לכל הדורות, לכל יהודי, הגומל לחייבים טובות. ולגמול לבן אדם טוב על ידי שאתה מצליח לגמול לו טוב אף על פי שעשה לך רע. ובטח, כמו שנאמר בספר התניא סוף פרק י"ב, ששם מביא בעל התניא שבין אדם לחברו, שאפילו עולל בו ליבו איזה הרהור של טינה ושנאה, או משהו נגד חברו אף על פי שעשה לו רע, והוא רוצה להחזיר לו, והוא מצליח מה לעשות? להתגבר, לשלוט, להתגבר, לשלוט, במה? להתגבר ולשלוט על עצמו, ביצר שלו, כדי שזה לא יצא החוצה, ולא להרהר בדבר. שימו לב מה עבודת המידות, לא להרהר בדבר, וזה קשור לעבודת הניסיונות. אם אתם זוכרים שציינו כמה מפגשים אחורה, שאני מאוד ממליץ להזין לזה בתור השלמה, דיברנו על כוח עבודת הניסיונות. שמה זה בעצם עבודת הניסיונות? לא להסתכל אל הדבר, לא להביט בו, לא להרהר בו. כלומר, מה קרה? זה מביא אותך להרהר מחשבות, אתה מתחיל מבלי לשים לב לשוחח עם היצר הרע שלך, עם החושך, ואז בטח יהיה קשה לגרש את האור. אבל בעצם, מה זה אומר לא להפנות לו פנים? מה זה אומר לא להפנות פנים? לא להיכנס לפנימיות בניסיון. לדוגמה, בא בן אדם כרגע וביזה אותך, הציק לך, אמר לך דברים לא נעימים. וזה קורה בינינו לא מעט, ואנחנו מדברים כרגע על פנימיותו של יהודי, ופנימיותו של יהודי זה להיות באחדות. וגופה באחדות, איך אנחנו מצליחים להיות באחדות? שאני גומל לחייו טוב. יש לי את הכוח הזה? אין לי את הכוח הזה? דבר ראשון, זו שאלה שנדרשת. כוח זה העניק יוסף לאורך כל הדורות, לכל בני ישראל. נוהג כצון יוסף. זה נמצא בנו. רק כנראה זה נמצא תחת הרבה תסכולים ועניינים, ואנחנו צריכים להתאמץ, להתייגע, להשקיע, להתחבר בכוח הזה, ואיך אומר לנו בעל התניא, איך לא לעשות את זה? לא להרהר בדבר, להתגבר על הדבר שעולה לחטא, אבל איך? רגע, אנחנו בונים את השיעור. בוקר, רגע, נעשה לכם כזה טוב. הבנתי את הרעיון על מה הולך לדבר. אולי זה מעניין, אולי זה לא, אולי צריך שאלות. ודבר ראשון, איך אני מתגבר? איך אני מתגבר? אמונה. אם אין לי אמונה בעצמי, אם אין לי אמונה ביכולת שלי, והיכולת שלי, גופה, מאיפה הגיע אליי? מיוסף. וזה הירושה הרוחנית, זה כמו שאנחנו מסתכלים על הילד קטן, רואים, וואו, הוא דומה לאמא, הוא דומה לאבא. הוא איזה מתוק, הוא לקח את הגבות מאבא. זו ירושה רוחנית, רק השאלה עד כמה אנחנו מוכנים להאמין בזה, ומתי זה שייך אלינו בחיים. כשוואלה, כשחבר שלי בא והציק לי, ושיחק לי איזה קטע ממש זה לא נעים, ברמה שאתה ממש מתעצבן ואתה יוצא מהכלים שלך. תן לכם דוגמה. כמה מאיתנו כבר פגשו באותו רחוב צער, שאיננו מבינים מדוע משרד התחבורה ככה אפשר את רשתות הכבישים, שכשאתה נכנס מצד אחד ועוד רכב נכנס מצד אחר, זה בלתי אפשרי לעבור רכב קטן עם רכב גדול. והנה מצד אחד נכנס רכב, ומצד אחד נכנס רכב, ומגיעים אחד לשני, ושניהם נעמדים, ושניהם פותחים את החלון, ועל פי רוב מה קורה, שניהם אומרים אחד לשני את אותם דברים. מה, אתה לא רואה? מה, אתה לא שם לב שאני נכנסתי ראשון? מה, לא אכפת לך? מה, אתה רואה רק את עצמך? זה במקרה הטוב, ומתחילים עם ברכות עסיסיות כאלה, יענו באוויר, והכל מתחיל. וכל אחד חושב שהצד השני מה הוא? חייב. אתה חייב לי, אתה לא היית בסדר. עכשיו נכנסים כל כן, היום, עכשיו, לתוך זה נכנסים הרבה דברים, ובטח יעלו הרבה תבניות, וכל התבניות האלה עוזרות לנו לגמול לחייבים טובות. אלא כאן היום אני מתנקז, הרי התודעה, ההתפתחות האישית, כל מה שקשור לתת מודע, זה מכלול מאוד 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 פרטני, עם הרבה פרטים, וכל פעם נוגעים במשפט אחר. ותורת ישראל על הפרדס שלה מציבה לנו את הסודות ואת היסודות, בעוד שיש עוד הרבה חוכמות עולם והרבה שיטות, וכל שיטה באה ונוגעת במשהו, אבל זה על פי חוק שהם ראו. ואילו אצלנו בתורת ישראל, כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים את היסודות האלה תמונים עמוק בתוך המקורות ובתוך הכתובים. ואמרו לנו חכמים וצדיקים גדולים, שכשעל ידי זה שאתה עושה את העבודה הזאת ואתה מתאמץ להתייגע, לגמול לשני טוב, מה אתה עושה? נפתח השפע, נפתח הצינור, ואז יורד אליך, וזה גוף העוזר לך להתגבר. כי כל הבא להיטהר מסייעים לו. אז בתור התחלה, אמונה ביכולת שהיא קיימת. שתיים, אני נכנס להתמודדות הזאת, אני מוכן להתאמץ קצת, וכל פעם, כל פעם, אני אצליח עוד קצת. אז כשאנחנו נכנסים, נחזור למכוניות שלנו, מה זה, וכללות, ותתתתתתה, ותתתתתה. כמה פעמים אתה רואה אישה או איש נעמדים אחרי מכונית זבל ולא רוצים לזוז, וצופרים, צופרים, צופרים, במקום שהם ייקחו 5 מטר אחורה, שיאפשרו למסעית לזוז, יושבים וצופרים, ודווקא וסוגרים, ונסגר. אבל יש גם מצב אחר, שאתה רואה, אז במצב הזה, לפני שנעבור למצב האחר, פה שימו לב, זה בדיוק מקרה קלאסי, הגומל לחייו טוב. עכשיו זה לא משנה בדין מי יותר, אבל אם אתה עושה את העבודה הזו, וזו המצב השני, שרכב גדול נכנס אל תוך הרחוב מכאן, ורכב קטן, ופתאום מים נתקעים, ופתאום אתה רואה את הרכב הקטן, בנימוס, אתה מסתכל עליו, עושה רוורס, ואת את יוצא מהרחוב, מאפשר לרכב הגדול לעבור, וממש שם את עצמו על הצד, ונהג הטריילר, לא סמי טריילר, כן, רכב מסע, פותח את, 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 את החלון, ובעצם רוצה להודות לאותו בחור שהפנה לו את הדרך. ואז מה אומר לו, מה אומר לו הבחור ברכב הקטן? תתבייש לך. אתה תראה מה אני צריך לעשות בגללך, ללכת עד סוף הרחוב. מה אתה זה? ומתחיל לצאת ולברך אותו בצורה עסיסית. מה אז גם אנחנו חושבים? לא חבל, לא חבל, כבר לקחת אחורה. כבר הסכמת להתפשר. לקחת את הרוורס, פינית לו את המקום. נתת לאותו בן אדם ממש את הזכות, את הקרדיט, עשית עבודה עצמית על עצמך. פינית לו את הכביש. וברגע האחרון, טרח, אתה הורס הכל. אתם יודעים, זה כמו אותו פרה, שאתה חולב, 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 לתוך לי, ולרגע אתה לא שם לב, והיא נותנת איזה ביתה, וכל השפע נשפח, ואתה אומר, לא חבל. זה בדיוק המקרה הזה. אחרי שאתה חלבת את עצמך, חלבת את עצמך, התאמצת, עשית מה שנקרא רוורס לאחור. עשית רוורס לאחור, נתת כבר כל כך מעצמך, מה באת ועשית? מה באת ועשית? טרח, שפכת את כל הדלי, את כל השפע פיזרת. השפע הזה היה מוכן לך משמיים. ראו איך אתה הולך לגמול לחייו טוב. וזה לא משנה כרגע במשפט מי היה צריך להיכנס יותר. ועוד יותר אם אתה חושב שהוא חייב ואתה באמת גומל לו. אבל זו העבודה. וכשאתה מתאמץ לעשות את העבודה הזו, ולא לצאת על החבר שלך, זה הכוח הזה, היכולת הזו, קיבלנו אותה מיוסף אבינו, היא תמונה. וכשאני מתאמץ, מתייגע, לעשות את העבודה הזאת, לא להעיר, לא לומר כלום, אלא פשוט כבר עשית את המצווה הטובה, מה יצא לך מזה? שטרח, פתחת את החלון והשתחררת. אז באמת זה חומר ממש טוב למחשבה, וכשאתה מצליח לשמור ובאמת לגמול לחייבים טובות, אז כל השפע הזה יורד לך אל החיים ונותן לך את ההצלחה, הן בפרנסה, הן במערכות היחסים שלך, הן בהורות, נחת בכל מעשה ידיך. לכן השפע נעצר, זה ממש עבודת המידות, זו כל היהדות כולה. ואהבת לערך כמוך. וגופה, כדי להיות באחדות, נדרשת ממני לעשות את היגיעה הזו, את המאמץ הזה. ואם היכולת הזאת קיימת בי, אני יכול או אני לא יכול באמת, זה אפשרי? נו, זו הירושה שניתן לנו מיוסף אבינו. מידה זו לגמול לחייבים טובות הוא עניין עיקרי הנוגע למהותו של עם ישראל. ומכיוון שיוסף הוא המעניק כוח לכך, נקרא ישראל, כל ישראל על שמו. לכאורה אפשר לטעות על עצם הצורך להתנהג במידה זו. הלא הזולת גמל לך רעה. ולמה אסור לך לשלם לו כפועלו, ואפילו אתה נדרש לגמול לו טובה תחת רעה? אלא שסיבת הדבר קשורה למהותו הפנימית של יהודי. אמנם בחיצוניות הדברים מתנהג עמך הזולת במידה רעה, אבל בפנימיותו גם הוא טוב, בדיוק כמוך. ושומה עלינו, עלינו להביט על יהודי כפי שהוא בפנימיותו ולא בחיצוניותו. הכלי השלישי, אחרי שאנחנו מתגברים ומתאמצים ומקבלים, השפע הזה יורד. הכלי השלישי נאמר, אל תהרוס. אל תהרוס. והכלי הרביעי אומר, שלהביט על יהודי כמו שהוא בפנימיותו. איך אתה עושה את זה? בינינו. תביט על עצמך. אם אתה חי בסרט שאתה רע, אז אתה חי בשקר. כי אין רע בלי טוב, ואין חושך בלי אור, ואין אור בלי חושך. אתה חי בסרט. איפשהו מתור ילד היה לך כיף ממש למה שנקרא לסנגלינג עם ההרגשה הזאת, אני רק רע ושום דבר לא יצא טוב ממני. כי מבלי לשים לב אולי האמנו להורים שלנו שאמרו את זה, אולי לחברים שלנו בסביבה. אולי אני כל כך רגיש, ומספיק שאבא העיר לי יותר מחמש פעמים, גמרנו, מחק לי את החיים. אבל זו לא המציאות. הגיע הזמן להתנער מזה. זה מה שנקרא הסריטה הקשה, זה חלק מהסריטות, חייבים למלא. מה, איך תמלא? דבר ראשון, תבין שאתה לא במקום נכון. דבר ראשון, תבין שאתה לא באמת. דבר ראשון, תבין שאתה לא שם. ואז אתה כבר תגלה את הכוחות בתוכך על ידי כל הכלים שמובעים. זו לא אמת. זה לא נכון. נקודה. איך תבין שזה לא אמת? יפה. איך אתה יכול לעשות? אחת השיטות הפשוטות מאוד לכאן, כדי להאיר את החושך. Just a little bit of light. Just a little bit of light. דויכה, דויכה, המון חושך. Just a little bit of light. What do you mean just a little bit of light? מחשבות טובות. ומחשבות טובות, איך אני יוצר אותן? אני עושה רשימה על דף. מה רע בי? מה טוב בי? ואני מונה ואני פורט את כולם. ואם קשה לי ממש לראות את הטוב שבי, כי אני מתבייש מעצמי, ואני משחק אותה ענב במקום שלא צריך לשחק את הענב, עשה לך רב וקנה לך חבר. לך למשפיע. זה לא העבודה שלך, אתה לא יכול להיות אמיתי. מה? הוא חושב שאתה... או, זה גם כן גישה טובה. אצלי הכל בסדר, ולא חשוב אם לא תאמר מילה. היית רוצה. פעם ירדתי מצפת עם ברסלבים מתוקים. ירדנו לרב הברג'ל שיחיה. ככה, תפילת בוקר איתו, והוא מברך כשיד שלו על התניה, והוא מברך, והיה ממש כיף כזה. חבדניק עם נחמנים, ותענוג. וממש חברים טובים, וגם ספרדים, מסורתיים, היינו כזה ון כזה שלם. חזרנו חזרה לצפת, השעה כבר 4 בבוקר. אז הברסלבים שנהגו, פזרים כל אחד במקום שלו, מברכים אותו ליל מנוחה. אז הנהג יצא לו ליל מנוחה, אחי, תהיה בריא. אז זה שיוצא אומר לו, אחי, אני בריא. אומר לו, נדמה לך. אז היה לגבי מה שאמרת, ונמשיך. כן, ודאי. או, יפה. מה הגבול בין להיות טוב להיות פרייר? פה אנחנו נכנסים גם כן המון למערכות יחסים קרובות. במערכות יחסים קרובות להבין מה טוב, הגומל לחייבים טובות, זה אומר שהוא באמת פגל בך, והוא עשה לך, ועכשיו זו עבודה שכדי להגיע לאיזון הזה בין פרייריות ללהיות טוב, דבר ראשון אני צריך לעלות מעלה-מעלה ולהבין בשורש, לא ממש למעלה, שיש פה דואליות, אני בעולם דואלי. מה הכוונה בעולם דואלי? דואליות זה זוגי, כפול. מה הכוונה כפול? גם וגם. מצד אחד אני גומל לחייו טובות, אני סולח לו, אני מוכל לו, אבל אני גם שם גבולות. ואז אתה לא פרייר. אם אתה רק גומל ואתה עושה בלי לשים גבולות, אז מה קורה? הסיטואציה, המצב שוב פעם יחזור ושוב פעם יחאיב. ואתה שם את הגבולות עד כמה שאפשר, ותמיד צריך לזכור שלא אנחנו מנהלים את העולם. לפעמים דברים הם מה שנקרא מחוץ לשליטתנו. וכשזה קורה, יש לך בחירה. לשמוח או לעשות מזה טרגדיה? יפה, המושג פרייר הרחוב ימציא, נכון. ובפנימיותו של יהודי אתה יכול לקרוא בסלנג של היום, כן, אני פרייר ואני פרייר לטובה, כי כשהחבר שלי פגע בי והקנית אותי ועשה לי, ואני מצליח לבוא אליו באהבת ישראל, באחדות, אני מגלה את הפנימיות שלי, אני מגלה את האהבות שבקרבי. אבל שוב פעם, כדי שהדבר הזה, לפעמים מדובר פה על דברים מאוד לא פשוטים, בואו נתן לכם דוגמה, סיפור אמיתי. אדם שניהל עסקים בחול והיה מאוד מאוד מצליח, מאוד מצליח, החליט לאט לאט קשורה שהעסקים זה לא הכל, הוא החליט גם כן להיכנס לפן הרוחני של חייו, החליט לצרף לו שותף. השותף הזה אחרי כמה שנים שלמד את העסק, מה עשה? גירש את זה שהכניס אותו אל תוך העסק. זה כואב, אין לכם מושג כמה זה כואב, במיוחד שהעסק מצליח. במיוחד שאותו בן אדם, שהוא שלא היה עסק, הוא ראה את העתיד שלו, נבנה בצורה נפלאה, בדיוק כמו שהבורא רוצה. רוחניות, פנימיות, עבודת המידות, תורת ישראל, וכסף. אז מה קורה לו באותו רגע? הייתה לו שבירה, נכון? הוא התרסק, לקחו לו הכל מהידיים שלו. מי לקח לו אם לא הקדוש ברוך הוא? עכשיו, מה יש לבחירה? אותו בעל עסק יש לו בחירה כרגע. האם הוא גומל לחייבים טובות? השני, מה זה חייב ובגדול? אבל מצד שני, איך אני עושה גדרות? איך אני לא יצא פרייר? אז רגע, אם אתה הולך לקחת כל העסק, מה אתה נותן לי? מה אתה משאיר לי בכל זאת בעיניים? והיו כאלה מאוד שלא השאירו להם כלום. אז לאותו בן אדם אני יודע, וסיפור אמיתי לחלוטין מה שאני אומר לכם. סיפור אמיתי לחלוטין, מי שירצה לקבל את העדויות ואת השמות של עד כמה הסיפור הזה אמיתי, ייגש אליי אחרי השיעור ואני אתן לו את הפרטים. הוא יכל ממש ממש להתנקל לו, הוא יכל לשחק לו קטע מאוד מאוד לא פשוט. כי כשהוא הסתכל על החוקיות של המדינה ואיך הם פתחו את העסק, מספיק שהוא היה מרים טלפון לאימיגריישן או עושה משהו כזה וסבך לו את החיים בקלות. נכון הוא יכל לעשות את זה? הוא יכל לעשות את זה. אבל מה? הוא גמל לחייבים טובות, למרות שהוא הרגיש דן, כמובן שמאז הוא כמובן גידר אותו ולמד לפעם הבאה בעסקים, אבל מה קרה? נפתח לו כזה צינור של שפע ממקום אחר שאי אפשר להבין את זה. פנימיותו של יהודי וסוד ההצלחה. סוד ההצלחה הזה, וכמובן בסוד הזה להצליח ולקבל את השפע האלוקי, שהשפע הזה הוא בלתי מוגבל, כי כשאתה מתחבר לשפע האלוקי, אתה מתחבר לתודעת האחד. ושם נמצא הכל. הכל נמצא שם. רק אתה צריך לעשות את העבודה הזאת, ההתייגעות הזאת, לתרגל יכולת זאת, למרות המניעים והמצב הלא פשוט הסורר סביבנו, על ידי זה זוכה היהודי לשפע והצלחה בכל מעשה ידיו, פרנסה, בריאות, זוגיות והורות, טובה, נחת בכל העניינים, תנסו את זה ותראו, פשוט מה שנשאר זה רק לתרגל. הוא עכשיו חייב לי ואני גומל לו טוב. אז אחד אמרנו שאני מאמין ביכולת הזו, היא קיימת בי. שתיים, אני מתחיל לנסות לתרגל ולהתאמץ בזה. בדברים קשים יהיה לי פחות יכולת לעשות זאת, אבל בדברים קלים אני כן יכול להשתפר יותר. אמת, אתם איתי? דבר שלישי, מה אמרנו? לא להרוס. לא להרוס, זוכרים את שני הרכבים, עד שכבר עשית את המאמץ הזה, ובאמת, המסעית הזאת לא אמורה להיכנס לרחוב כזה צער, לכתחילה. אז עד שכבר לקחת הרוורס אחורה והכל, אתה פותח את החלון ומצליח, מתחיל לגדף, כל השפע נשפך. אין צינור שיבוא אליך. הבורא רוצה לתת לך את השפע על מעשיך, אבל פשוט אתה בעצמך חסמת אותו. אז כשאתה מתחיל פעם אחת ועוד פעם אחת להתייגע ולקחת רוורסים, לקחת רוורסים ולהסתדל, למרות שזה מאוד כואב, זה מאוד קשה. רק מה אני צריך איך אני יכול לעשות יותר מוח שליט על הלב ולמנוע כל שנאה וטינה בליבי לגבי יהודי אחר, ואז למנוע את האחדות מעם ישראל, ואז השכינה לא שורה בעם ישראל, ואז במלא לא קיים פה השפע. מה נדרש ממני בפנימיות לעשות? ממש נכון להתאפק, אבל מה יעזור לי להבליג? יפה, ומה יעזור לי בשורש? מה אני מבין בשורש? כלומר, שזו העבודה שלי, לשם כך נוצרת. זו העבודה שלנו, לשם כך נוצרנו. ועל ידי זה באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. כשאני מפנים שבעצם לזה באתי, זה העבודה שאני צריך לעשות, אני יכול לא נעים לי ואין לי כוח, ואני לא יודע אם זה יעבור, כל מיני תירוצים. את היגיעה הזאת אני אמור לעשות, ועל ידי העבודה הזאת אני מושך את השפע. התנהגות עם יהודי שני במידה זו מעוררת גם בו עצמו את פנימיותו. שימו לב, כשאני מתנהג עם יהודי אחר ככה, זה מאיר גם בי את הפנימיות, גם בו וגם בי את הפנימיות הזאת, כי כוח התת מודע פה, העניין שכולנו קשורים וכולנו אחד, זה משפיע על הכל. אתה מוסיף לא רק בעצמך, אלא גם בכל הסביבה שלך, ועל ידי זה אתה מאיר את כל הסביבה, ולא רק זה, כשאתה מתגלה לך הפנימיות הזאת, אז וידבר השם אל משה מאוהל מועד. אז אתה שומע את קולו של הבורא, בתוכך. אתה שומע את הקול הפנימי בקרבך, עוזר לך, מכוון אותך, מחזק אותך. ולא רק זה, אתה זוכר, ולא רק שלשם כך זה נוצרת, אלא מה אתה מבין, ומה אנחנו לומדים להפנים? שאין רע יורד מלמעלה. טבע הטוב להיטיב. ובזה עלינו לגדל את האמונה, כי ברגע שאותו שותף תקע סכין בגבו של החבר שלו שהכניס אותו לעסק, והיה מצליח וסילק אותו במקום, תחשבו איזה כאב זה, אני לא יודע כמה נשים יכולות להתחבר עם הכאב הזה, אבל לגבר זה כאב מאוד גדול. זה כמו שאישה מרגישה נפגדת. אותו דבר. ואין מה להשוות חלילה. שבגדו בי. זו הלמעלה יותר זה שאתה יודע שכל השפע, כל השפע לעם ישראל תלוי באחדות הזו. ואנחנו יודעים שמקור האור, אור אינסוף, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לך. אז כשאת מתבוננת גם בסיבה הזו, איך בחמישי ובשישי אנחנו מחזקים את המוח שליט על הלב, כדי שיעזור לי ששום תינה או סינה יעלו בליבי על אחר חלילה, ובטח לגמול לא רעה על התו, לגמול לא רעה, אלא זו פנימיותו של יהודי, להיות באחדות עם משפחתו, ולגמול לחייבים טובות, שאתה יודע ואתה בטוח ואתה סומך ואתה מאמין שאין רע יורד מלמעלה, הכל לטובה. והמפגש הבא שלנו ידבר על הפן הבא, איך אני מכניס את כל התודעה למקום הזה של לגמול לחייבים טובות. זה בא לידי ביטוי על ידי הכרת הטוב, שהכל לטובה והודיה על הקיים. כל התחום הזה ניגע בו במפגש הבא. בדיוק. השלב הבא זה באמת בדיעבד לחכות להתאפק קצת ולחשוב כמו אותו שותף שחשב שבעצם נלקח ממנו דבר כל כך יקר, אבל מה נפתח לו? עצם זה שהוא גמל לחייו טובות לחבר שלו, אין סיכוי שנפתח לו צינור טוב אם הוא היה נכנס למסע נקמה. גם ההצלחה שלו הייתה זמנית. אבל כזה צינור של שפע נפתח לאותו חבר, שאותו חבר מספר לי שהוא בעצמו היה אפלה ופלה. הוא חשב שהוא הגיע לפסגה הכלכלית בחיים שלו. סליחה, לא לפסגה הכלכלית. הוא חושב שהוא הגיע לפסגה שהוא חשב שמזה אין יותר טוב. לא לפסגה כלכלית. הוא כן מודה שבחרה כלכלית היה לו יותר טוב אם היה שומר את העסק, אבל רק מה? היה אם החומר היה הרבה ערבוביה של בלגן מסביב. אז נפתח לו צינור שאולי ירד דיפה לירד במינון של הכסף, אבל קיבל את העושר הפנימי. ואיזה הוא עשיר? השמח בחלקו. ואת זה באמת אנחנו יכולים לראות, כמו שאמרת, בדיעבד שאנחנו מסתכלים, שהנה באמת אולי זה קרה, אבל ברוך השם יצא לטובה, ויש הרבה הרבה סיפורים כאלה. נכון מאוד. אז ברוך השם, בזה אנחנו מסכמים, כשהזולת רואה, שימו לב על איזה פן אני הולך, פן אפשר להיכנס להרבה תיקיות, אבל בואו נמשיך עם איזה קו, שמפגש הבא שלנו זה הכרת הטוב. והבנו כרגע, סיכמנו שאין רע יורד מלמעלה. טבע הטוב להיטיב. ובזה צריך להגן, צריך מה שנקרא לשלוח עוגן, אני כמו איזה ספינה בטלטלות של החיים, לשלוח עוגן אל תוך הבאר של האור הזה שנקרא אמונה וביטחון, שאין רע יורד מלמעלה. שהכל, כל מה שנעשה הוא לטובה, ועל זה אני אקדיש את השיעור, שמפגש הבא הוא פשוט מרנין ומרנין. כשהזולת רואה שאין משלמים לו כפועלו, אלא מתייחסים אליו כאל יהודי יקר ואהוב, ואפילו גומלים לו טובה תחת אותה רעה שהוא עשה לי, גורם הדבר למהותו הפנימית להתעורר בקרבו ולעצם הנשמה להאיר בנפשו. ומה הכוונה לעצם הנשמה להאיר בנפשו? שאם חלילה לא יהיה, נלקחה האהובה שלך, נלקח האהוב שלך, בצורה זו או אחרת, אתה אומר לבורא עולם, אתה מדבר עם בורא עולם קודם כל, לפני שאתה אומר לו. האומר לו זה שיעור הבא. אתה מדבר עם בורא עולם. ואף על פי שנלקח לך הטוב, אתה ממש מסתדל לומר זה לטובה, ואותו אחד שלקח את האהובה שלך, או אותה אחת שלקחה את האהוב שלך, אתה מאמין בלב תמים ושלם שזה לא שלי, אחרת זה לא נלקח. ואיך אתה תצליח להאמין בזה? שאתה תגמול לחברך טוב, יאיר בתוכך עצם הנשמה תאיר בנפשו, והעצם מבין שאין רע יורד מלמעלה, שהכל לטובה. הייתי מובן? זה מאיר בשנינו, ואז כוח האחדות. 12 השבטים, זאת חנוכת המזבח. כשיהודים מתנהגים כך זה עם זה, מתגלה כוח האחדות, המושך שפע אינסופי אל תוך חיינו, בכל רמות החיים ומערכות היחסים שלנו, ועד הגאולה האמיתית והשלמה. תודה רבה. יישר כוח לכל מי שהגיע. אשמח לראותכם מפגש הבא.